טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו נלמד היום שיעור מאוד מעניין, נושא מאוד מעניין. האם אנחנו יכולים ללמוד רמזים מהמציאות? קוראים לנו כל מיני דברים, האם אנחנו יכולים ללמוד מזה משהו? האם אנחנו צריכים ללמוד? האם אסור לנו ללמוד? האם אנחנו יכולים להחליט החלטות עתידיות, מעשיות, בכל מיני עניינים שקרו לנו, על פי דברים שקרו לנו. אז זה נקרא, זה נכנס לתחום גם של רמזים, אני ללמוד במציאות, וגם של לא תנחשו, בסדר? ואני אנסה טיפה לסדר את הנושא הזה, זה נושא עמוק מאוד ויפה, אז קודם כל נגיד מה לא, בסדר? נתחיל במה לא ואחר כך מה כן, בסדר? אז יש לנו איסור בספר ויקרא, בפרשת קדושים, לא תנחשו ולא תעוננו. מה הכוונה לא תנחשו? יש פעם שהייתי נער, קראתי איזה ספר שזה סופר ברזילאי, ושם ספר שמאוד הצליח בעולם, ממש נמכר בעשרות מיליונים. לא יודע כאן. ואני אפילו לא רוצה להזכיר אותו, כי אני לא ממליץ לכם על הספר הזה. אבל שם הרבה מהספר הזה, זה מסופר לזה אדם שיצא למסע, יצא למדבר, ועבר איזה מסע, ובסוף מצא איזה אוצר, או הבין שיש לו כבר את האוצר, וכל מיני דברים כאלה. אבל כל הספר, הרבה מהספר בנוי על הרעיון של New Age. כלומר, הדאטה שהיא מלווה את הקפיטליזם הפוסט-מודרני, כזה מין דת אקלקטית. כלומר, לוקחים קצת בודהיזם, קצת יהדות, קצת נצרות, קצת אסלאם, קצת רעיונות כאלה רוחניים, ועושים איזה כזה מיקס. אז זה מה שיושב ביסוד שמה, ושמה, בכל אופן, בספר הזה, היה הרבה בנוי על קצת כזה של ניחוש. כלומר, קרה לו איזה משהו, קרה איזה משהו, ומפה הוא הבין שזה רמז, שהוא צריך לצאת לדרך. קרה משהו אחר, אז הוא הבין שזה רמז, שהוא צריך לשבת פה. כל דבר שקרה לו, הוא כאילו חיפש את הרמזים במציאות, וזה מצוי הרבה אצל הגויים, הנקודה הזו. ואנחנו רואים שהתורה אומרת שיש לנו איסור שלא לנחש. בספר החינוך, במצווה רשמית, ממתת, הוא אומר שלא נלך, כן, שלא נלך אחרי נחשים, כוונה ניחושים, כן? לא סנייקס, you know. שנאמר לא תנחשו, ונכפל במקום אחר, שנאמר לא ימצא בך וכו', הוא מנחש. ואמרו בספרי, מנחש כגון האומר נפלה פיתי מפי, נפל מקל מידי, עבר נחש מימיני, ושואל משמאלי, וימנע מפני כן מעשות שום מעשה. כלומר, מה זה איסור לא תנחשו? שהוא בעצם קרה משהו, כן, הוא ראה חתול שחור עובר את הכביש, ומה הוא אמר? אני לא אעשה היום ביזנס, נכון? נפל לו הלחם מהפה, הוא אמר, היום זה יום שאני לא אעשה את מה שרציתי. זה נקרא אסור. אסור לעשות את הדבר הזה, כן? אז עכשיו, ומה שיאמרו אמוני העמים השחלים, כיוון ששב מדרכו שהיה הולך, או צבי הפסיקו, או עורב צועק עובר על ראשו, כן? אז היו לו מנחשים מזה. או כיוון שראה הדבר פלוני בתחילת היום, לא ירוויח היום, או שום מקרה רע יבואהו, וכל המעשים האלו וכיוצא בהן הן בכלל אף זה. כלומר, אסור לך לקבל שום החלטה מעשית על פי ניחוש, איזשהו אירוע שקרה לך, ואתה אומר, בגלל זה אני לא אכנס היום לעסקה הזאת, בגלל זה אני לא אתחתן עם האישה הזאת, בגלל זה, כן. מה?
בגלל זה אני עושה תשובה. זה גם
עשו? אז תכף אנחנו נראה. שאלה מאוד טובה, בסדר? אז קודם כל, גבול גזרה הראשון, שאנחנו לא מקבלים החלטה משנים מדרכנו, מקבלים החלטה מעשית, עתידית. כי לומר, תנחשו זה אתה מנחש את העתיד, לא תנחשו, מנחש את מה העתיד לקרוא לך, ולכן עושה על פי איזה שינוי מעשי. בסדר, עכשיו אתה שואל, האם קרה לי משהו וזה רמז שאני צריך להתחזק, לחזור בתשובה וכו', האם זה מותר או לא, אתה צריך להישאר עד סוף השיעור. בסדר, אין מה לעשות, זה... כי לשם השיעור הולך, בסדר? אבל נלך בדרך שלנו, אז, אבל בכל זאת, אז בוא אני אקח את מה שאתה אומר, אנחנו רואים, הרב הלל צייטלין הוא כותב שרמזים זה אחד מדרכי התגלות השם לאדם, וזה דברים שקורים לנו כל יום. זאת אומרת, השם כן מרמז לאדם דרך כל מיני אירועים שעוברים עליו, וקשיים וייסורים אפילו, והמציאות כמשל, רומז לו כל מיני דברים, נכון? אז מתי כן אנחנו יכולים להיות קשובים? כי הנה בכל זאת, אנחנו רואים שזה כן אחד מדרכי התגלות השם. ומתי לא? אז קודם כל מתי לא? אז אמרנו לגבי לנחש את העתיד. לנחש את העתיד זה לא שייך בכלל. עד כאן זה ברור? נקודה חשובה. אבל אנחנו רואים שחז"ל אומרים, דוד ומרדכי, הם רמזו להם מן השמיים והם נרמזו. כן, שניים רמזו להם והם נרמזו. מה המדרש אומר ככה, והם חשו, כן? ניתן להם רמז וחשו, הם חששו לרמז הזה. דוד אמר, גם את הארי, גם הדוב, יקה עבדך, כן? זאת אומרת, דוד, הוא היה רועה צאן, והוא יום אחד רואה אריה מתקרב לעדר, ובא לטרוף אחד הטלאים, בסדר? אז הוא בא אל האריה, תופס אותו והורג אותו. הרגת פעם אריה? בסן פרנסיסקו, אין אריה. אז להרוג אריה זה, אריה זה חיה בגודל של השולחן הזה, כן? בערך. זה חיה קצת מבהילה, נכון? מפחידה. והוא יושב עם עצמו רגע אחרי שהוא הרג את האריה, בידיים חשופות, כן? הוא לא הרג אותו עם איזה חנית או חרב, הוא פשוט נאבק איתו והרג אותו. ואותו אירוע היה לו עם דוב, פעם היה דובים בארץ. יש בגן החיות התנ"כי דוב סורי, כן? לא חייב את הקוטב הצפוני הדוב. יכול להיות גם בארץ, בסדר? אז הוא יושב, הוא אומר, מה קורה? כאילו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי בדבר הזה? הרי זו לא גבורה רגילה, נכון? שאדם יקום ויהרוג אריה. יש פה אירוע, בסדר? אז הוא הבין, ככה המדרש פה מספר, אמר דוד, וכי מה אני ספון? שיקטי חיות רעות אלו, אלא אמר שם הדבר עתיד להרע את ישראל, ואין עתידין לנצל על ידי. כלומר, הוא הבין שנעשה לו ניס הזוטה, התוספות אומרים, נעשה לו נס זעיר, והוא רומזים לו מן השמיים, שהגבורה שלו יום אחד, תבוא ישועה כלל ישראלית על ידה. ולכן כשהוא בא, לבקר את האחים שלו, לראות מה שלומם, להביא להם קצת אוכל, בשדה הקרב, ורואה את כולם משקשקים מפחד מגוליית. וכל יום, אף אחד לא מוכן להילחם נגדו, בסדר? אף אחד לא מוכן לעמוד דו-קרב מולו, וזה השפלה גדולה לישראל, וכל יום הוא עומד ומחרף מערכות ישראל, וכולי, נכון? מחרף את השם, מחרף ומגדף. הדוד אומר, אני אלך. מאיפה? הוא אומר, אז זה אומרים, הוא נרמז. אז הוא בא אל שאול, שאול אומר לו, מה אתה, כאילו, צעיר, מה אתה, נכון, ואתה, זהו, ירגע, כאילו, בסדר, בואו, אני אקח איזה, מה לא, לא. גם את הארי, את הדוב, יקה עבדך. גם את הארי, גם הדוב יקה עבדך. כלומר, מן השמיים רמזו לי. הוא לא אמר לו, מן השמיים רמזו לי. אמר לו, בוא, תשמוך עליי, אני יודע מה אני עושה, בסדר? הוא הבין שהקדוש ברוך הוא נתן לו גבורה פנומנלית. הרמב״ם מסביר שאדם בעל רוח הקודש, לפעמים רוח הקודש היא מתבטאת בגבורה גדולה, שאדם קם לעשות מעשה כלל ישראלי, מעשה שיש בו גבורה מאוד מאוד גדולה. בימינו אנחנו רואים את זה הרבה בצבא, שאם יש להם גבורה פנומנלית, בסדר? זה גם סוג של רוח הקודש, צריך לדעת את הדבר הזה. וגם חז"ל אומרים, עוד אחד נרמז. אז אתם רואים שרמז כזה, אדם הרג אריה, זה רמז, כאשר הוא רמז לו, יש לך כוח לא רגיל, וזה ישמש לישועתן של ישראל. יבוא היום, תדע את זה, תדע שיש לך עזר אלוהי לא רגיל, רק תשמור, תשמור עליו, בסדר? כי רוח הקודש היא תלויה בקדושה. עד כאן בסדר? גם מרדכי נרמז, רמזו לו מן השמיים, והוא נרמז. איפה אנחנו רואים שהוא נרמז? הוא בעצם עשה הכל בשביל להחביא את אסתר. אסתר הייתה אשתו. והיו הרבה שם שבאו ורצו לתת את הבת שלהם, נכון? ורצו שאולי תזכה להיות מלכה, אני יודע מה. ומרדכי לא רצה בשום אופן, מה פתאום, החביא אותה, עשה הכל בשביל שלא, ובאו לקחו אותה. וגם אסתר עושה הכל בשביל שמרדכי, שחשברוש יעזוב אותה בשקט. כאילו הוא בא, אומר לה, תגידי לי, מאיזה עם את? מה? מה אומרת לו? לא רוצה להגיד לך. כאילו, רד, רד מני, יאללה. נכון? נכון? כאילו, שדרת כזה... מה קורה לאחשוורוש? הוא אומר, זה מדליק. שחק אותה R to get, נכון? קשה להשגה. נכון? זה נחמד. דווקא, זאת מתאימה להיות מלכה. כולם מתחנפות אליי, כולם זה, היא כאילו, עזובתי. רד מני, נכון? לא רוצה להגיד לך, מה תעשה לי? אתה מוכנה למות. וקרה הפוך על הפוך, בחר בה להיות. מלכה. אז מרדכי אמר, המדרש אומר, כתוב, וכל יום והיום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, אמר, אפשר לצדק את זאת שתנסה להרל, אלא שעתיד דבר גדול שיירה על ישראל, ועתידין להינצל על ידיה. כלומר, מה הוא הבין? שהקדוש ברוך הוא גלגל את האירוע הזה, על מנת שתבוא ישועה על ידי אסתר. עד כאן זה ברור? זאת אומרת, אנחנו רואים פה שיש ודאי מקום לרמזים. לרמת. אז אבל עוד פעם, לא ניחוש של מה יקרה, אלא פה גם דוד הרגיש שיש לו פה שליחות כלל ישראלית, וגם מרדכי הרגיש שלאסתר יש שליחות כלל ישראלית, והקדוש ברוך הוא בעצם מרמז להם. אז אנחנו רואים שכן אפשר ללמוד מרמזים, נכון? בואי נגיד ככה, כן, אפשר ללמוד משהו, תכף אני עושה כל השיעור הזה, אתה תראה, אם אתה תעקוב אחריו טוב, אתה תראה שאני מסרטט גבולות גזרה, בסדר? אז סרטטנו גבול אחד בהתחלה, לא תנחשו, בסדר? עכשיו סרטטתי גבול אחר, שאפשר ללמוד משהו, שהקדוש ברוך הוא בעצם פה, יש פה התערבות אלוהית, יש פה אירוע, בסדר? אוקיי, עכשיו אנחנו מבינים שבסופו של דבר גם דוד וגם מרדכי היו אנשים ענקיים. עוד גבול גזרה, בסדר? היו בעלי רוח הקודש, היו אפילו נביאים, נכון? אז שניהם מנויים בתוך ה-48 נביאים שעמדו להם לישראל, לשליחות שכתובים בתנ"ך, בסדר? ככה רבנו חננאל כותב. אז אנחנו מבינים בכל זאת שלהבין את ה... שיש פה רמז אלוהי, זה כן תלוי מדרגה. כי אדם שלא חי בתארת נפש או במדרגה רוחנית גבוהה, הוא עלול ללמוד רמז לא נכון. זה סכנה. כן? רצית לשאול משהו?
אני כן. אפשר גם להגיד אולי שלדוד ומרדכי קרו דברים שהם נגד ההיגיון.
כן.
כאילו דברים רגילים שקורים,
אתה יודע, רואה מה, וצפי עובר,
כאילו כל מיני דברים רגילים שקורים,
ומזה
אנשים
יודעים
מרמזים, אבל דוד למשל, הרג דוב
ואריה,
זה לא משהו ש...
אז אתה אומר שזה אירוע חריג, נכון? אז אנחנו נראה בהמשך שזה לאו דווקא אירוע חריג, אלא... אבל זו שאלה מאוד טובה, בסדר? בוא נשמע אותה לטיפה יותר מאוחר. האם, זו שאלה שתכף נשאל אותה, האם זה רק אירוע חריג או גדול שקורה לי, או שאני יכול ללמוד בדברים יותר דקים וכו'. ומי יכול ללמוד? אז קודם כל, אנחנו מבינים שדוד מרדכי קשה טיפה ללמוד מהם, בגלל שזה בסופו של דבר אנשים שהם ענקי עולם, בעלי רוח הקודש, בסדר? וודאי שיש שם השגחה מיוחדת עליהם. אבל האם כל אדם עכשיו יכול ללמוד ממה שקורה לו וכו'? זה לא כל כך פשוט. הרב ארוש בספר שלו בגן האמונה, הוא מושך לכיוון כזה שכל דבר שקורה לך, אז תשאל את עצמך מה השם רוצה ממני, למה זה קרה לי. כאילו, תנסה להבין את המציאות. ויש כיוון כזה שהוא שונה טיפה של רבי צדוק הכהן מלובלין, שהוא אומר, לא, כאילו, זה צריך הרבה זהירות בדבר הזה. למה? כי אנחנו לא מבינים את שפת המציאות עד הסוף. אנחנו לא נביאים. אם היית נביא, מרדכי ודוד, בסדר. אבל מישהו לא נביא, זה קצת יותר צריך לחשוש לדבר הזה, כי אתה עלול ללמוד דבר שהשם לא התכוון. הבנתם? קרה לך אירוע, קרה משהו, ואז הגעת לאיזושהי מסקנה. אבל אם אדם הוא לא חי בתארה הגדולה, אז הוא עלול להבין, קרה לי הדבר הזה, אז השם רוצה להגיד לי את הדבר הזה, נכון? אבל יכול להיות שהוא רוצה להגיד לך בדיוק הפוך. ויש פה בעיה שלא תנחשו, אולי, זה קצת מסובך, אתם מבינים? מה זה לא תנחשו? הכוונה, אם הוא מחליט לשנות יש פה עוד, טוב, זה כבר דיברת על זה. כל מה צריך להיזהר, לא עכשיו לעשות החלטות מעשיות. לנסות להבין מה השם אומר לך, זה ודאי דבר חיובי וטוב. לא כל אחד יכול לעשות את זה על כל דבר קטן. אני חוזר רגע למה שאתה אמרת. הכל דבר קטן, אם תשאל את עצמך מה השם רוצה ממני, למה עכשיו נסגר החלון באוטובוס במכה, כן? אתה תשתגע, נכון? מה שרוצה להגיד לי בדבר הזה, אני אעשה התבודדות שעה. שעה זה שנסגר האוטובוס במכה, כן? אז אתה, מתי תלמד תורה, נכון? מה? תבינים? הוא אומר, תעשה התבדדות ותצעק עד שתבין למה זה קורה. אנחנו לא תמיד מבינים. יש לפעמים שאדם, יש לו כן ודאות, הוא אומר, השם כן אומר לי בדבר הזה משהו, נכון? אני בטוח שזו הנקודה, בסדר? אז קודם כל, זה לא בהכרח על כל דבר קטן אנחנו יכולים להבין. ירמיה, הוא רואה סיר נפוח, הוא פניו בני צפון. אז הוא אומר, מצפון טיפתח הרע, נכון? טוב, זה ברוח הנבואה. רואה מקל שקד, כי שוקד אני על דברי לעשותו. זה ברוח הנבואה. גם אני ראיתי הרבה פעמים מקל שקד וסיר נפוח, בסדר? סיר... לא, אבל הוא שואל אותו, מה אתה רואה? הוא אומר, סיר נפוח, הוא פניו בני צפון. כי מצפון טיפתח הרע. ירמיה מפרש את ה... השם אומר לו, מה אתה רואה? בסדר? מה אתה רואה? הפירוש זה לא של השם. בזכריה יש פירוש שהמלאך מבאר לו. יש כאילו מדרגות בנביאים. ירמיהו? לא. הוא מבין ישר. בסדר? אז הרמב״ם במורה נבוכים, חלק א', פרק מ"ה, הוא מציין 11 מדרגות בנביאים. השתיים הראשונות זה רוח הקודש, ואחר כך עוד 9 של נביאים. יש מדרגות בנבואה, זה לא כולם באותה מדרגה. בסדר? מכל מקום, חזור לענייננו, אז אז לפעמים אדם יש לו ודאות, אבל הוא אומר, זה הפעם אני כאילו מרגיש שזאת הנקודה, נכון? אבל גם פה יש עוד פרמטר. מה עוד פרמטר? של טהרת נפש, כאילו שהוודאות יכול להיות שיתלבש עליו רוח אטומה. מה למשל? אנחנו רואים, יש סיפור כזה מאוד יפה במלכים א' כ' ב', אני אקריא לכם קצת. פרק כ"ב, אז זה מלכים סופר שם על אחאב, שהוא רצה לצאת לקרב. מול הרם, כן? זה... עכשיו הוא לוקח איתו את יהושפט מלך יהודה. יהושפט מלך יהודה היה צדיק. היו ביניהם בהמשך קשרי חיתון בין יהושפט והרם, ואחאב. זה היה... הוא היה צדיק, אחאב היה עובד עבודה זרה, נכון? והוא אומר לו, תשמעו, כאילו, שלנו זה רמות גלעד, ואנחנו... והרם לקחו את זה מאיתנו, אז למה אנחנו שותקים? בואו נלך לקחת את זה מהם, בסדר? יפה. עכשיו, הוא שואל אותו, תבוא איתי למלחמה, אחאב את יהושפט, אומר לו, אני אבוא איתך. וכו', ואז הוא אומר לו, יהושפט, שמע, אבל בוא נשאל אבל את דבר השם, בסדר? אז מה אחאב עושה? משהו מיוחד. הוא קורא ל-400 נביאי בעל, יכול להיות, האמת. לא כזה פשוט, אבל יכול להיות. אז הוא קורא ל-400 נביאים, האמת שלא כתוב פה שזה נביאי בעל, אבל מסתם, בעל, השירה, זה מה שהיה נפוץ אז. אז הוא אומר, ואז הוא שואל אותם, אני אלך לרמות גלעד וכו' למלחמה, או שנעזוב את זה, ואומרים לו, תלך, ויתן אדוני ביד המלך. איך על זה, נכון? כל הכוח, אה? יפה, כולם אומרים, כל ה-400 האלה, פרגנים, נכון? אז מה, עכשיו יהושפט הוא לא מרגיש תנוח, הוא אומר, תגיד, הוא אומר יהושפט, אין פה נביא להשם, עוד ונדרשה מאותו, כאילו, בוא, שמענו, ישר כוח, כל הנביא, כן, אבל איפה, יש פה איזה נביא להשם? ואז אחאב אומר לו, תשמע, יש פה אחד, אבל אני שונא אותו, כי לא התנבא עליי טוב, כי אם רע. מחיהו בן נמלה, ככה קוראים לו. אז יהושפט אומר לו, אל תגיד ככה, כן? בוא תקרא לו, בוא נקרא לו. ואז הם יושבים שם, ומלך ישראל ויהושפט וכו', בשער שומרון, והנביאים מתנבאים לפניהם, וצדקיה בן כנענה, הוא היה שם ראש הנביאים, נביאי השקר האלה, אז הוא עשה לו קרני ברזל, ויאמר כה אמר השם, באלה תנגח את הרם עד כלותם. כאילו ממש עושה מה שנקרא את הנביאים מעשה סמלי. נביא כשהוא עושה איזשהו מעשה, הרמב"ן מסביר את זה, פרשה שלנו האמת, בלך לך. הוא מסביר פרק י"ב פסוק ו', אם אני זוכר נכון. אז יש רמב"ן מאוד מאוד יפה, שהוא מסביר שהנביא, הרי נבואה לטובה היא חייבת להתקיים, נכון? נבואה לרעה יכולה לא להתקיים, נכון? אם חוזרים בתשובה וכו'. אבל אם עושים איזשהו מעשה סמלי, הנביא מתחיל להוציא את הגזרה הזאת מן הכוח אל הפועל, היא חייבת להתקיים, בסדר? גם לרעה. וכו'. ואז, גם, טוב, זה, בכל מקרה, זה גם יכול, זה מוציא, זה דווקא, לאו דווקא הוא מחלק שם בין לטובה ולרעה, אבל זה מתחיל להוציא את הנבואה הזאת מן הכוח אל הפועל. וברגע שהיא כבר התחילה לצאת אל הפועל, היא חייבת לקרוא. אז יש, הוא נותן שם כמה דוגמאות, כן? שנגיד, יואש, המלך, אלישע הנביא, אמר לו, תירה חיצים לכיוון הרם. אז הוא לקח את החץ והקשת, ירד 3 חצים. אז הוא אמר לו, אם אתה יורה 4 או 5, אז היינו מחלים אותם לגמרי. ועכשיו, שירית רק 3, אז אנחנו ננצח אותה, כן? נקה אותה. אבל זה כבר התחיל לצאת אל הפועל. חבל, אבל. אז זה נקרא מעשה סמלי. יש את זה בירמיהו, שהוא כמה מקומות, ביחזקאל, לוקח אזור בד, ושם אותו בנחל פרת, ו... אפשר להגיד, כן, הרמב"ן מסביר שככה אתה צריך לקרוא את כל סיפורי התורה. מעשה האבות סימן לבנים. כלומר, מה שהאבות עשו זה הוצאה מן הכוח אל הפועל של מה שיקרה לבנים. כבר אברהם, כתוב שהוא מגיע עד מקום שכם וכו'. אז הוא אומר לך, תראה לך, זה לא... כל הסיפורים של התורה, ת, תבין אותם בהקשר הזה שהם התחילו, הם ראו ברוח הנבואה מה עתיד לקרות לבניהם, וכבר התחילו להוציא מן הכוח אל הפועל, פה שיהיה להם ניצחון בקרב, פה ש... וכו'. אוקיי, נחזור לענייננו. אז הוא בא, צדקיה בן כנענה, נביא שקר, ועושה מעשה סמלי. הוא אומר, עם הקרני ברזל, באלת תנגח את הרם. טוב, מעניין מאוד, נכון? ואז קוראים למחיהו, בן נמלה, וכל הנביאים ניבים כן, לאמור עלי רמות גילעד והצלח, וניתן השם ביד המלך, והמלאך אשר הלך לקרוא מחיהו, קיצור, אני אגיד לכם את זה בלשון שלי, השליח הזה שהלך לקרוא לו, אז אמר לו, תשמע, כולם מדברים טוב, פה אחד על המלך, דבר כמוהם, כאילו, אל תבאס, נכון? שיהיה רוח, רוח ללוחמים וזה, נכון? כאילו, דבר טוב. דיברת, ודיברת טוב. ויאמר מחיהו, חי השם, כי את אשר יאמר השם אליי, אותו אדבר. אני אגיד רק מה שהשם יגיד לי. טוב, יפה. מגיע... מה? כן, להבדיל. אז הוא אומר, ואז טוב, הוא מגיע, מגיע לשם, ואז אומרים לו, נלך לרמות גילה, למלחמה וכו'. הוא אומר לו, הלב הצלח ונתן השם ביד המלך. הבנתם? כאילו, הוא אומר לו, הולך על זה. אז הוא מרגיש משהו לא בסדר, נכון? הוא אומר לו, לא, טוב. הוא אומר לו, ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך, אשר לא תדבר אליי, רק אמת בשם השם. ויאמר, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל הערים, כצון אשר אין להם רואה, ויאמר השם, לא אדונים לאלה ישובו, איש לביתו בשלום. בקיצור, מה שהולך לקרות זה שיש שם תבוסה עצומה, מה זה כצון שאין להם רואה? הכוונה, הרואה ימות. מי זה? אחאב. אחאב מת באותו קרב באמת. בסדר? ואז הוא אומר, טוב, אמרתי לך לא לקרוא לו, הוא לא מתנבא עליי טוב, כי אם רע וזה, בסופו של דבר הם הולכים לקרב הזה, וכו'. עכשיו, טוב, רגע, יש פה עוד אירוע. אולי אני אקריא לכם טיפת ההמשך. כתוב פה, הוא אומר, לכן, ויאמר, לכן שמע דבר השם, ראיתי את השם יושב על כיסו, וכל צבא השמיים עומד עליו ממינו ומשמאלו, ויאמר השם, מי יפתה את אחיו? ויעל ויפול ברמות גלעד, ויאמר זה בכו, וזה אומר בכו, ויצא הרוח ויעמוד לפני השם, ויאמר אני אפתנו, ויאמר השם אליו במה, ויאמר, אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו, ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה חן. כלומר, מה מחיה אומר? הוא אומר, ראיתי בשמיים שיצתה רוח כזו, כן? שהיא באה לפתות אותך להאמין לנביא השקר ולא לי. עכשיו תראו מה קורה. ויגש צדקיהו בן כנענה ויקט מחיהו על הלחי ויאמר איזה עבר רוח השם איתי לדבר אותך. ויאמר מחיהו הנך רואה ביום ההוא אשר תבוא חדר וחדר להיחבא. כלומר, בא הנביא, ראש הנביא השקר הזה, צדקיה בן כנענה, ומכה אותו. עכשיו תראו רגע. מה זה הרוח הזו? מה זה הרוח הזו? רוח שמפתה את אחיו. אז הרמח"ל מסביר ספר דרך השם, שזה רוח נבות הישראלי. אחיו, הוא רצה את הכרם של נבות. הוא היה סמוך לארמון שלו, הוא רצה שיהיה לו כזה קרם כיפי כזה, לטייל בו, להתרחב קצת, להרחיב את הארמון, והוא לא הסכים למכור לו נבות. הוא היה צדיק נבות. לא מכר לו, הוא עובד עבודה זרה, נחלת אבותיו, לא מוכר. איזבל אמרה לו, בוא, אני אסדר לך, אתה, ירגע, אני אסדר אותך. הלכה, ארגנה שני בני בליעל, ארגנו משפט שקר, ארגו את נבות. אמרו שהוא קילל אלוהים ומלך הרגות. שלום. טוב. עכשיו רוח נבות, על זה אמר לו אליהו אחר כך הרצחת וגם ירשת וכו'. עכשיו רוח נבות, היא באה וגובה את חובה, שאדם הרי עובר עבירה, ככה גם הרמ"ק מסביר בספר תומר דבורה, הוא יוצר רושם במציאות, אבון, כן? והאבון הזה הוא מתכפר או בתשובה של האדם, או בזה שהאבון הזה הוא כאילו מייסר אותו. הוא אבל זה כוח פועל, הוא בנה לעצמו קטגור, ברא לעצמו קטגור, בסדר? יפה. אם כן, רוח נבות היא באה ומפתה את כל הנביאים. עכשיו, צדקיה בן כנענה, יש לו כזאת ודאות, הוא בא ומכה את מחיהו. מסביר הרמח"ל משהו מדהים. הוא אומר, נדמה לי, הרמח"ל מדבר על זה, נדמה לי שזה הרמח"ל, הוא שראיתי את זה באחד הפרשנים שם, שלימדתי את זה. נדמה לי שזה הרמח"ל. שצדקיה בן כנענה, כן, זה הרמח"ל, דרך השם. כמעט 100% בטוח. הוא או המלבים. טוב, כי לא משנה, בקיצור. הוא מסביר שצדקיה בן כנענה היה לו כזאת ודאות, למה? כי רוח נבות נכנסה בו. והוא אמר לעצמו, הרי הוא ידע שהוא נביא שקר, נכון? אז מה הוא בכזה ודאות? בוא, תהיה בענבה, בא פה נביא אמיתי, נכון? לא. הוא אמר לעצמו, כל החיים באמת הייתי צריך להתפרנס, נכון? הייתי נביא שקר. אבל הפעם זה נבואת אמת. הייתה לו כזאת ודאות פנימית, ולכן הוא בא והיכה את מחיה. בסדר? ברור הנקודה הזאת? עכשיו, מה אני אומר? מה אני אומר לענייננו? נחזור לענייננו. ודאות פנימית זה לא ערובה לזה שהבנת נכון. מבינים? זה תלוי במדרגה של האדם. כי פה אנחנו כבר נכנסים לעולם של דמיון. ועולם של דמיון זה כבר דורש טהרת נפש ומידות מאוד מאוד מתוקנות. מבינים? זה כל תקופת הגלות מאוד חששו להתעסק בדמיון. באה החסידות ולקראת הגאולה ויותר התעסקו ביותר זה, אבל עם הרבה טהרת נפש, הרבה עבודה פנימית, הרבה... אבל זה באמת מסוכן. למה זה מסוכן? כי זה לא שכלי, זה לא משהו שאתה יכול לברר לגמרי, זה יותר ככה... זה דורש הרבה, זה חיים של טהרה, חיים של קדושה, חיים של צדקות, של כלליות. אדם כזה, כשיש לו ודאות, הוא יכול יותר לסמוך על עצמו. זה מה שאני רוצה לומר. בסדר? צדקיה בן כנענה, יש לו סופר ודאות עכשיו, נכון? לא יכול לסמוך על זה בכלל. כן. כשיש לו, אני אמרתי לא, אמרתי כשאדם יש לו טהרה, טהרת נפש, הוא אדם צדיק, הוא חי במידות טובות, הוא משתדל מאוד בעבודת השם, ולהתקדם, ולעבוד, וללמוד וכו'. כשיש לו ודאות פנימית, הוא יכול יותר לסמוך עליו, זה מתקשר עם מה שראינו מקודם, לגבי דוד ומרדכי, שהם נרמזו, והם הבינו את הרמז, הם חשו לרמז, נכון? בסדר? אבל אם אדם הוא חי ב... כמו הספר הזה שאמרתי לך שקראתי, איפה קדושה ואיפה טהרה, ויש לו מין כזה רמז כזה וכולי, מי אמר שאתה מבין נכון? זה פה עולם של דמיון. עולם של דמיון, בשביל שתרכב עליו האמת, צריך הרבה הרבה טהרה. אחרת יכול להתלבש שם שקר. ברור הנקודה הזאת? לכן, עכשיו, חז"ל אומרים, אם באים על האדם יסורים, יפשפש במעשיו, נכון? ויקדם האמרי ימשמש במעשיו, נכון? לא מצא, יתלה בביטול תורה. אז מה זה? אז מה אנחנו לומדים מהמאמרה הזאת? שאם באים אדם יסורים, הוא לא יכול להגיד, הוא לא אמור להגיד לעצמו, טוב, זה לא בא להגיד לי שום דבר, אני לא מבין מרמזים שום דבר. הפוך, אתם רואים שחזל פה מעודדים אותנו, שים לב למה שקורה איתך. אם אתה באים על האדם יסורים, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, תחשב אולי מסלול מחדש, תתבונן, אולי עשית משהו שאיננו ראוי וכו'. בסדר? אז זה ממש כאילו דוחפים אותנו בשתי ידיים, כן להתבונן. ועל האירועים. והרב קוק, בעין היה, בברכות א', פרק הראשון בפסקה קוף קפה, יש לו פסקה מאוד מאוד יפה שמה, על סמיכות פרשיות בתורה. הגמרא שואלת למה נסמכה פרשת מתנות כהונה לפרשת אישה סוטה, ולמה יש מלכה פרשת סוטה לפרשת נזיר. אז והגמרא שמה אומרת, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. פרשת, אני אגיד לכם בקיצור, פרשת מתנות כהונה היא קשורה לפרשת סוטה, בזה שאם אדם מפסיק לתת מתנות כהונה, אז כל הבית שלו יורד, כן? וכל הבית שלו לא יורד, ברוחניות וכו', בסוף אשתו תגיע אפילו לדברים האלה. ולמה אני שמחה פרשת סוטה לפרשת נזיר? שאם, שכל הרואה סוטה בקולקולה, יזיר עצמו מן היין. אז גם פה, אם הקדוש ברוך הוא הראה לו כזה מעשה מקולקל, סוטה בשעת קלקולה, אז כנראה שהוא בא להראות לו, אז אולת הוא הראי, הבעל שם טוב אומר. הוא בא להראות לך שגם לך יצד חומרי, חזק מדי, צריך טיפה לפרוש לחומריות, לפרוש מהחומריות, נכון? אז גם פה אגב זה רמז, נכון? הנה, קרה לי משהו, אז הקדוש ברוך הוא בא לרמז לי משהו. בא לרמז לי שאני צריך בעצמי, אולי יש לי נטייה חומרית יותר מדי חזקה, יצרית יותר מדי חזקה. כן, רצית משהו לשאול?
לא,
אני
מדבר
על
מות
כאולי סתם סמוכים. הם סמוכים אחד לשני, הכוונה הם פרשה ליד פרשה. כן, כן, פרשת נסות, זאת הקשר. פרשת מתנות כהונה, שמישהו מפסיק לתת מתנות כהונה לכהן, ברגע שאתה, אז אתה כבר לא מקושר אל הכהן. אתה לא מקושר אל הכהן, הקישור אל הכהן הוא, זה שאתה נותן מתנות כהונה לכהן, זה לא בשבילו, זה בשבילך. זה בעצמו מרומם את החיים שלך, את האישיות שלך, את הבית שלך, אתה דבק בצדיק, מה שנקרא. ודבקות באנשי הרוח האלה היא מאוד משמעותית לכל הבית. ברגע שאדם כבר הוא מפסיק לתת וכו', בית שלו יורד חומרי מאוד, ואז אשתו כבר גם כן. עם כל הירידה הזאת יש לזה הרבה תולדות, בסדר? בסופו של דבר הוא יפגוש את הכהן כשהוא ילך עם אשתו בתור אישה סוטה לבית המקדש. הבנתם? הוא יבוא לפגוש אותו בכוח. טוב, זה הרב קוק. עכשיו, הרב, זה השמען היה והגמרה וכו'. למרות שזה גם קשור לענייננו, כל עניין הרמזים וכו'. הנה, רואה סוטה בקלקולה, אז אני צריך ללמוד מזה משהו לעצמי וכו'. אבל הרב, אני רוצה להגיד לכם את העיקרון. וזה יהיה סיכום השיעור, בסדר? זה הנקודה שאני הולך להגיד עכשיו, זה הפאנץ' מה שנקרא. כי ניסיתי פה לתת קצת גבולות גזרה וכו', וקצת גם כן לראות שזה נושא טיפה, הוא לא שחור ולבן, אתם מבינים? הוא טיפה יותר מורכב. תלוי מדרגה של האדם, זה לא לגבי שהוא מנחש את העתיד, זה ודאי אסור, זה איסור לו את הנחשו, נכון? אם זה על כל דבר קטן אתה יכול להבין, לא פשוט כל כך, בסדר? זה דברים שקצת אמרתי פה על הדרך. עכשיו, הרב קוק, הוא מסביר שם, אני אקריא לכם את הלשון שלו, הוא אומר ככה, אין לנו לתלות במקרה כל דבר שממנו נוכל לשאוב תועלת מוסרית המשלימה את חסרונותינו. כלומר, אם למדת משהו ממה שקרה, למדת משהו לעצמך, שהוא משהו מוסרי, משהו ערכי, קיבלת עצמך בכוח האירוע הזה להתחזק, זו השאלה שעידן שאל בתחילת השיעור. אז, ודאי הבנת את הנקודה. אל תתלה את זה במקרה. הבנת את הרמז. פה אתה יכול להיות בוודאות. 100%. כלומר, עוד פעם, קרה משהו, ולמדתי מפה שאני צריך להתחזק באיזה משהו, בסדר? למדתי פה שאני צריך לקבל עצמי משהו, שאני צריך לתקן איזה משהו בעצמי, הבנת נכון. 100%. אז אפשר ללמוד מרמזים או לא? או לא? אפשר, נכון? מה אבל? לא מה יקרה לי, שאני לא... עכשיו נפל לי הפיטה מהפה, אז אני לא... היום לא אעשה עסקים, נכון? ראיתי חתול שחור, צבי רץ. לא, אז אני לא... זה איסור לא תנחשו. זה הגויים עסוקים בזה. עם ישראל לא שם, בכלל. אבל, אם למדתי משהו מוסרי לעכשיו, אני מבין שאני צריך יותר להשקיע במשהו, או אני צריך יותר לדבר עם מישהו בצורה יותר עדינה, יותר... למדתי משהו, לא משנה משהו, אתם מבינים? הבנת, נכון? בוודאות. אני מקריא לכם עוד פעם את הלשון שלו, תראו כמה זה מדויק. הוא אומר, אין לנו לתלות במקרה, כל דבר שממנו נוכל לשאוב תועלת מוסרית המשלימה את חסרונותינו. אל תגיד זה במקרה קרה. אם הבנת מפה משהו שהוא נתן לך תועלת מוסרית, הבנת. הבנת את העסק. הקשבת נכון למציאות. הוא מסביר שמה שאתה מסתכל על העולם שהוא בנוי בסדר מופלא. הכל מסודר, הכל אלוהי, נכון? אין שום דבר במקרה. ואם זה ככה ביחס לטבע וכו', קל וחומר ביחס להנהגה אל האדם, ההשגחה עליו. אם קרה לך משהו, זה לא במקרה. אל תגיד עכשיו, האוטובוס עבר ככה וראיתי מה שראיתי וזה במקרה. לא, תגיד, מה זה בא ללמד אותי? מה אני יכול לקחת מפה? אם הבנת מזה משהו שאתה צריך בו להתעלות, להתחזק, לתקן, הבנת נכון. הבנת את הרמז. אז זה גם מתקשר עם... אם בא לאדם ישורים, יפשפש במעשיו, תנסה ללמוד מפה מה התועלת המוסרית, מה אתה יכול להתעלות מפה וכו'. בסדר, זה לא נקרא איסור ניחוש, אלא זה להבין את ה... להיות קשוב להוויה, קשוב למציאות, קשוב לדיבור האלוהי, כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, דרך המציאות. ואתה צריך לשאול, מה השם אומר לי? לא בקטע של להחליט עכשיו אם הולכת לעבודה הזאת או לא, אלא בקטע של מה אני צריך להשתנות. מה הציר המוסרי שאני צריך לנוע עליו, איזה אידאל אני צריך לקנות. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. בסדר, חברים? מסודר העסק בראש? יש לכם איזה משנה סדורה קצת יותר? מה? אימוס? מה, פוקר? מה, אתם איזה רולטה? מה אתה מתכוון? זה נקרא... זה לא קשור לפה. זה חז"ל אומרים שמשחק בקובייה, כן, הוא פסול לעדות, אז יש גמרא וזה, נדמה לי שבסוף מסכת מגילה. כן, זה בסוף מסכת מגילה. זה, היא נותנת שני טעמים, אחד זה מצד שלא עסוק ביישובו של עולם. כל האנשים שמתמכרים לזה, זה שואב אותם, שואב להם את כל היום. הוא הרוויח פעם אחת, זה הכי יסוד. כי עכשיו הוא יפסיד את הכסף שלו פעמיים אחר. וכל ה... זה מצד שהוא לא מיישב את העולם, הוא לא עסוק בעבודה רצינית, הוא עסוק בלהרוויח משהו בקל, בסדר? וזה לא קשור לנושא. ואיסור שני זה מצד שהוא אסמכת לוקניה, כאילו אדם שהוא שם כסף על השולחן, ואתה שם כסף על השולחן, הוא לא באמת מתכוון להקנות לך את הכסף שהוא יפסיד. הוא בטוח שהוא ירוויח. הוא שיקור כזה, בסדר? הוא שם את זה, אבל הוא לא באמת תכוון לך לקנות את הכסף, ואז אתה גוזל אותו בזה שאתה לוקח ממנו את הכסף. יש פה איסור גזל ואיסור של כאילו יושבי קרנות, לא עוסק ביישובו של עולם, זה בעיה אחרת. אבל זה לא... שמה?
לא, גם ניחוש זה כאילו כל עסוק של עבודה זרה. זאת אומרת, זה נכלל גם ברם,
לא, זה לא... זה לוקים על לא תנחשו. זה לא עבודה זרה שסוקלים אותו. עובר עליה ועשה שום מעשה על פי הניחוש ודין והתראה לוקה. בסדר? בית דין של 23. אבל הימור זה לא בגלל שלא שאלה חשוב. לא תנחשו, זה שקרה לי משהו ואז אני לומד מפה. אם זה קרה זה, אז אני... זה שטויות. למה זה שטויות? אז ראיתי ברלב"ג שהוא כותב ש... כי אתה קושר שני דברים שהם בכלל לא קשורים. מה זה קשור? חתול חשחור עבר את הכביש, ואתה אומר, יהיה לי... מה זה קשור? לא יהיה לך כלום. פשוט הוא עבר את הכביש, תרד ממנו, בסדר? זה שטויות. פה... יירגע.
אבל אליעזר
רגיד. מה?
למה
של אליעזר עבד אברהם, זה בדיוק הדוגמה של הוודאות. הוא בא, הוא לא עבר על ניחוש, הוא התפלל, ואמר, השם, כאילו, אני לא יודע איזה אישה להביא ל... להתחק, אבל אני, בוא, תעזור לי, אני עכשיו אעשה איזה ניסיון כזה שהנערה שתבוא ואני אגיד לה שתשקה את הגמלים שלי, לא, שתיתן לי מים והיא גם תציע להשקות את הגמלים, אז זה, אתה הוכחת עליו דרך יצחק, נכון? אז זה לא ניחוש, הוא מראש כאילו מגדיר את ה... את ה... מאיפה יהיה לו ודאות בעצם לגבי האישה שהוא מביא ליצחק. אבל זה לא אישור ניחוש. אם הייתה סתם באה מישהי והוא אמר לה, תביא לי קצת משהו לשתות, הוא אומר, אתה רוצה, אתה רוצה, תשאב לבד, מה אתה רוצה? בסדר, אין פה ניחוש. הוא אומר, טוב, זאת לא, זאת, לא, זה לא זאת. נכון? אבל מה שהאישה שם התלהבות זה שהכל עבד. והיה יותר אפילו ממה שהוא רצה. בסדר? כן.
סתמים, שאנחנו,
אנחנו לא, אסור לנו להבין דברים מהם. אבל מה אם יש משהו שכביכול נראה כאילו, אתה יודע, סתמים מקרים, אבל בסוף הוא,
הוא
גורם לנו
להתקרב, או לצפות ולהתחזק.
אז זה נכון, אז זה למד.
כן, אז כן משהו ש...
אז אם למדת מזה משהו שאתה, יש לך בו, כלשון הרב קוק, תועלת מוסרית, אז זה מה שהשם רצה להגיד לך. זה דבר אמיתי וטוב. תעדכנו את עידן, בסדר? שאל את זה. טוב, חברים. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.